יש לי את השכן של שרדינגר, אף פעם לא ברור אם הוא חי או מת.
הכנסת אותו לקופסה?
הוא בדירה, בתל אביב, אז זה כמו קופסה.
אתה לשים רעל בפנים?
הוא בדירה בתל אביב, זה כמו קופסה עם רעל.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע. אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו משווים אותם, מדסקסים אותם, מבקרים אותם, מימין ומשמאל, משמאל ומימין.
גם דרכם, אנחנו עוברים באמצע.
ומלמעלה, מלמטה.
ברוב המימדים הקיימים.
דרך כמה כיוונים קרדינליים, אני חושב שיש כיוון קרדינלי ובזמן, חמישי.
ובזמן ובמרחב, כן.
כן?
למעשה הסרטים האלה הם חול קינטי.
למי שנהנה מהפרק הזה, דבר שאתם מוזמנים לעשות לנו לייק ושאר בפייסבוק.
זה פרק כמה? 86 כבר?
6 או 7, משהו כזה.
6. הפסקנו לספור. יש לנו כל כך הרבה שאנחנו לא סופרים אותם.
אתם מוזמנים לעשות לנו לייק או שאר בפייסבוק, אפשר למצוא את הדף שלנו בשורה שנייה באמצע. אתם מוזמנים גם לחפש אותנו בבלוגים שלנו, אביעד כותב ב...
יש לי בלוג שנקרא בשביל הזהב, אתם יכולים לחפש גם אותו בפייסבוק.
לי יש בלוג בשם עלילון, הוא לא שלי, הוא של כמה אנשים ואני משתתף בו.
אתה תשתהיית עליו בסוף, כל המילים.
אותם יכולים לחפש בגוגל, אנחנו התוצאה הראשונה של המילה עלילון בגוגל.
באופן מפתיע מאוד.
כן. ואם אתם משום מה מקאט סוגדי אפל ועדיין לא נגמלתם, אתם יכולים למצוא אותנו באייטונס.
או באייקסט, אם אתם ציונים פטריוטים.
שסובלים מסאדו-מזוכיזם.
כן. לא סובלים, נהנים מזה.
טוב, ההקדמה נגמרה, נעבור ישר לסרט. רגע, ההזרה הקבועה
היא שיש ספוילרים. אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו מדסקסים את הסרטים האלה לעומק, לרוחב, לזמן ולמרחב. יהיו ספוילרים.
אוקיי, אז אחרי שההזרה ניתנה...
עכשיו,
נעבור לסרט הראשון להשבוע, שהוא...
Your son the lawyer, how is he? I need advice from someone I can trust. Here she is, my aunt.
That's quite a painting.
She was taken off the walls of our home by the Nazis. Since then, she's been hanging in Vienna.
And now you'd like to be reunited.
And then there's justice. I never thought I'd come back.
Welcome to Vienna.
They're going to put as many obstacles in your way as possible.
She is the Mona Lisa of Austria.
We will fight you till the end for something we believe is ours.
They destroyed my family, and they forced me to abandon the people and the places that I loved.
Here to file a lawsuit.
We're taking the Austrian government to court. Have a nice day.
All along, you have thwarted me and closed the doors in my face.
This is a case of one woman wanting justice.
People see a masterpiece by one of Austria's finest artists. But I see a picture of my aunt. We should be reunited with what is rightfully ours.
זה היה הטריילר של האישה בזהב.
Woman in gold.
לא. סרטו של הבמאי סיימון קרטיס, על פי תסריט של אלכסי קיי הקמבל, מי שהיא או הוא לא יהיה.
אלכסי זה בדרך כלל שם של גבר.
כן, אבל זה יכול להיות בקיצור לאלכסיס, אז כאילו, לך תדע.
לא נראה לי.
בסרט משחקים, הלן מירן, ריין ריינולדס, דניאל ברול?
ברל. לפי...
יש שם יו!
יש שם יו עם כזה חלום למטה, מעל.
מקס איירונס ובובת השעווה ידועה בשם קייטי הולמס.
כן, מקס איירונס
וטטיאנה
וצ'ארלס דאנס.
וטטיאנה
מסלני, אנחנו עוד נדבר עליה פה. כן. אבל אני רק רוצה לומר, צ'ארלס דאנס, הבן אדם הזה, אם אתה רואה אותו בסרט, ברח מהאולם, כי הוא כנראה יצא מהדרך המסך, למעשה עושה את זה כבר בסרט אחד. וואו, לא חשבתי על זה.
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
אני לא אספיילר באיזה סרט זה, אבל הוא למעשה עשה את זה בסרט אחד, הוא יצא מהמסך וניסה להרוג אנשים.
אוקיי. אגב, השם שלו יש איי, ואתה אומר את הדאנס ולא דאנס, אז אני מניח שזה עוד פעם השפה אנגלית מטעטעת בי.
לא, אני סתם לא בטוח איך מבטאים אותו.
אוקיי, אביעד, במה עוסק הסרט האישה בזהב?
הוא מבוסס הסיפור אמיתי, ובזה אני אומר מבוסס, אני לא יודע באיזה מהנקודות הן מציאותיות ואיזה הומצאו בשביל הדרמה, כנראה שלא מעט מהן. מתחיל ב-1998, אישה בשם מריה אלטמן, שכפי ששם משפחתה מרמז, היא יהודיה, נקרא לזה ניצולת שואה, היא לא הייתה בשואה, היא נמלטה לפני, אבל היא נמלטה מאוסטריה אחרי שהנאצים סיפחו אותה. חיה כיום בקליפורניה, כיום ב-1998.
כן.
בעקבות התגמשות של חוקים באוסטריה שמאפשרים לבחון מחדש תביעות לבעלות על רכוש, על יצירות אמנות שנתפסו בידי הנאצים, היא רוצה לפנות לממשלת אוסטריה ולבקש שיחזירו לבעלותה בעצם ציור של דודתה אדלה, שצויר בידי גוסטב קלימט, ובמקרה הציור הזה שמכונה האישה בזהב, הוא בערך המונה ליזה של אוסטריה, זה הגאווה הלאומית שלהם.
עכשיו, המונה ליזה, העיניים עוקבות אחריך אתה בכל החדר, בציור הזה הסמלה עוקבת אחריך בכל החדר, זה ציור כן. מאוד מאוד מטריד.
הוא צויר על ידי חתיכות, זהב שהודבקו.
כן. לא ברור לי איך זה הפך להיות יצירת המופת שלהם, אבל אני לא מבין באומנות.
זה ציור מאוד מפורסם.
אוקיי, כן.
היא פונה לרנדי שיינברג, הנכד של.
כן.
זה חשוב אם אתם אוהבים מנחינים אוסטרים.
שאותו משחק השחקן היהודי למראה ריין ריינולדס.
כן. לא, כי הלן מירן.
כן. הלן מירן יכולה לשחק כל מה שהיא רוצה.
אבל היא לא משחקת כל מה שהיא רוצה, היא משחקת כל מה שבא לה. יש הבדל מאוד דק. היא פונה לרנדי שהוא עורך דין לא הכי מצליח, שבדיוק התחיל עבודה חדשה.
אבל הוא הבן של, והוא כזה מתוק, כמו שאומרת החברה שלה.
כן, היא מכירה את אמא שלו, וזה, והוא יהודי טוב. מבקשת שיעזור לה, בהתחלה רק מעיין לו מסמכים, לאט לאט, ובזה אני מתכוון מאוד מאוד מהר, נשאב לתוך החקירה, ומנסה לשכנע אותה לנסוע לאוסטריה, כדי להציג את הטיעון בפני משרד התרבות האוסטרי, איך שלא קוראים לרשות האחראית. זהו, זה הפרמיס.
כן.
ככה זה מתחיל.
ועכשיו מיורשה לי סיפור קצר, שלא קשור לשרת הזה ולא מבוסס על שום דבר אחר, אבל שחשיבותו תתברר מהר מאוד. אביעד, ראית פעם את התוכנית אקסטרז של ריקי ג'רווייס?
ראיתי שני פרקים. כולל את הפרק שבו קייט ווינסלט ניבעה את הזכייה של עצמה.
קייט ווינסלט מופיעה בסרט ניצבים, בתוכנית ניצבים, בתפקיד קייט ווינסלט, כוכבת קולנוע אגומניאקית, שמשחקת בסרט שואה, פחות או יותר כמו שהדמות שלה אומרת, רק בשביל לזכות בפרס האוסקר סוף סוף, כי לא מכבדים אותה.
כן, היא אומרת את זה.
כמה שנים אחר כך, קייט ווינסלט שיחקה בסרט נער קריאה, The Reader.
כן, אם ראיתם אותו, מצטער.
דרמת שואה שבעקבותיו קייט ווינסלט, שחקנית מצוינת לכל הדעות, סוף סוף זכתה באוסקר.
אני קצת מופתע שהיא לא ציינה את זה בנאום הזכייה שלה, זה היה מתבקש.
ריקי ג'רווייס ציין את זה שנה אחרי זה בנאום ההצגה שלו בגלובוס הזהב.
אבל אף אחד לא ראה את גלובוס הזהב.
או את ריקי ג'רווייס. טוב, מסתבר שהרבה אנשים ראו את ריקי ג'רווייס.
כן.
ומה שאני מנסה להגיד בסיפור הזה, אנחנו באמת צריכים עוד, יש מונח בעברית לקוקי קאטר?
חותך חוגיות,
אבל במשמעות האנגלית שלו, כאילו דרמה,
לא בדיוק,
אפילו לא paint by numbers, גם צריך לשפר את השפה הזאת, תביא, תתחיל לעבוד. דרמה כל כך בינונית, אז זה סרט בינוני להדהים, להגעיל, להכריס. אתה יודע, אני אוהב סרטים טובים, אני אוהב בתור מבקר סרטים גרועים, כי פשוט אפשר להשתלח כמו שצריך, אבל סיימתי את האישה בזהב ואני כזה, אין לי שמץ של מושג איך נמלא חצי שעה לסרט הזה. הסרט עצמו לא יודע איך נמלא חצי שעה לסרט הזה.
תשאיר לי.
אוקיי, אז בבקשה.
לא, אני מצאתי שאני מתעסק בזמן הצפייה, וגם כשכתבתי הביקורת.
ביקורת נהדרת, אגב.
תודה.
אתם מוזמנים לחפש כאמור בבלוג שלך.
כן, ואתה לי כסף. אם כבר.
אם כבר.
אם כבר, הם מעצים טוב הבא. גם בביקורת אפשר לקרוא את זה. אני הייתי מרוכז בהרבה דברים שלא קשורים לסרט עצמו, כולל כמה שהוא בבירור נעשה עם השגחה של משרד התיירות האוסטרי, כדי לגרום לוינה לראות כמו העיר הכי מדהימה בעולם, למרות שהיו בנאצים והיא מושחתת מבחינה בירוקרטית, זה בסדר, יש מוזיאונים.
אין קבצנים ברחובות.
אין קבצנים, אין גרפיטי.
הכל שטוף שמש ויפה.
כן? כן. אם הולכים מנקודה אחת לשנייה, זה המוזיאון לבניין הממשלה.
זה הגרסה הפוכה של צלילי המוזיקה, שבו צריך לצעוד לשטח בכיבוש הנאצים כדי להגיע לכל היופי והתרבות.
כן, משהו כן. כזה. אבל בואו okay. בוא נתמקד בסרט עצמו קודם.
אוקיי, okay, הסרט הוא חצי סיפור היסטורי של החיים של מריה אלטמן ומשפחתה.
משפחה בתור, מוערכת ועשירה.
מכובדת בתור יהודים אוסטרים קצת לפני הכיבוש הנאצי ובזמן הכיבוש הנאצי. ומצד שני זה דרמה משפטית על, אתה יודע, ניסיון להגיע לחקר האמת.
וזה גם הטרופ המוכר של הזקנה והצעיר שתפיסות עולם שונות והם צריכים להסדר.
בוא נגיד זה ככה, אם אלן מירן לא הייתה משחקת את התפקיד הזה, אף אחד לא היה סובל אותו. יש מעט מאוד שחקניות שיכולות...
ג'ודי דנץ'?
כן, בדיוק. יש מעט מאוד שחקניות שיכולות לעשות את התפקיד הזה.
מגי סמית?
בדיוק. מגי סמית הייתה במליפסנט בתור אחת הפיות, לא?
לא.
אחת מהן הייתה?
לא, אתה חושב על משמע.
על משמע?
כן.
רגע, אלן מירן הייתה שם?
לא.
אוקיי. בכל אופן, גם מגי סמית אני לא בטוח, כי זה באמת כאילו דורש כל כך הרבה כבוד. זה אלן מירן בקטע הזה...
אימלדה סטונטון, רק רציתי את זה. זה מי שחשבת עליה.
כן, מסכנה. אלן מירן היא כמעט המקבילה של פטריק סטוארט, בקטע של לא משנה כמה התפקיד הוא מכובד, היא מביאה לו הדרת כבוד.
אלן מירן בלצות פילים. לא, אני עדיין לא הייתי אוהב את זה.
אז באמת התפקיד הזה הוא כל כך כאילו היא כל כך פולניה במובן הסטריאוטיפי של המילה. אם זה היה ישראלי
אוסטרית
היא מתנהגת כמו פולניה. אם זה היה ישראלי זה היה כאילו דמות בדרמת בורקס.
דרמת בורקס זה מושג שלא משתמשים בו כל כך,
והנה לך.
אבל כן, היא מאוד, לפחות באופן שבו מציגים לנו את הדמות ב-20 הדקות הראשונות, היא מאוד סטריאוטיפית עד לרמה שהיא אומרת, בוא תיכנס, הכנתי שטרודל.
שטרודל.
כן.
במיוחד בשבילך.
והעניין שכל הזמן אומרים לנו שמריה נורא מנסה להתנער מהזהות האוסטרית שלה, היא לא סלחה לאוסטרים על ההתנהגות שלהם, על מה שעשו למשפחה שלה, על מה שעשו למדינה שלה. היא מסרבת לדבר גרמנית, למרות שהיא דוברת את זה בצורה שוטפת, גם כשהיא מגיעה סוף סוף לאוסטריה אחרי הרבה שכנועים. כי החרימה את המדינה עד עכשיו, היא מסרבת לדבר שם עם אנשים בשפה המקומית, רק באנגלית, וזה משהו...
אז מריה באה מהבורשבט, הדמות של רנולדס במקום זה, מה שמו רנדול שונברג?
רנדי, בשבילך, רנדי שונברג.
כן.
הבן של שונברג.
כן, הוא מגיע מסרט אחר לגמרי, הוא מגיע מסרט של ג'ון גרישם, שבו הוא עורך הדין שנלחם למען החירות והצדק והשוויון, והיה יכול להיות קפטן אמריקה רק בתור עורך דין.
גרין לנטרן.
דדפול. בלייד טרינטי. וולברין.
עוד יהיה סרט של דדפול, לא לדאוג. זה עוד יקרה.
ושני הסרטים לא מתנגשים.
הוא מאוד נבח כזה.
לא, כן. מה שאני מנסה להגיד זה ששני הסרטים לא מתנגשים. דבר ראשון, כאילו, הם תופסים מקום אחד של שני. החלק המשפטי של הסרט לקראת הסוף, עובר כל כך הרבה קפיצות של 9 חודשים אחר כך, חצי שנה אחר כך שאתה כזה...
כן, זה החלק המעניין בסרט. כי אוקיי, לא, הרעיון הוא להתמקד במסע שמריה ורנדי עוברים...
ביחד.
לעבר זיכרון השואה, כל כן. זה. רנדי מתחיל ממצע שבאמת זה לא כל כך מעניין אותו, פחות היא טוענת שזה לא מעניין אותו, למצב שבו הוא ממש מגיע לנקודת שבירה רגשית. זה הופך להיות מין... מסע, לא צלב, מסע מגן דוד בשבילו. ומריה צריכה להתמודד עם העבר, עם כל מה שהיא השאירה מאחורה, פעם ראשונה אחרי שנים שהיא חוזרת למקום שבו כל הזוועות קרו. אז כן, זה מה שהסרט רוצה להתמקד בו.
והוא, לא יודע, הוא לא כזה קצר, הוא לא מאוד ארוך.
הוא שעתיים כמעט.
כן, שבימינו זה, אתה יודע, אורך פחות מממוצע.
זה בערך ממוצע, אבל לא, היה שהוא... מה שקורה זה שהיו יכולים לתת מקום לזה, וגם לחלק המשפטי. הנה, עכשיו ראיתי ברשימת השחקנים, יש שם את ג'ונתן פרייס. הוא משחק שופט בבית המשפט העליון. האמת שהוא מאוד מהנה, כי זה נראה שהוא נהנה מהתפקיד.
מכל השתי דקות שנתנו לו.
כן, זהו, אבל כל הקטע הזה, אני רוצה גם את הצד המשפטי, זה גם מעניין.
כי איך שהם מציגים את זה, זה באמת נראה כאילו כל הוויכוח המשפטי הזה נפטר, למרות אורך הזמן מאוד בפשטות, וכאילו הוא מוצא את העובדה, כל הקטע של האם היא תקבל או לא תקבל בחזרת הציור, מבוסס על השאלה, האם
הסרט הזה קיים או לא.
כן, מבוסס על שתי שאלות. האם הייתה למי שהביאה לכאורה את התמונה לגלריה באוסטריה זכות להעביר את זה, האם התמונה הייתה שייכת לדודה או לדוד כאילו מבחינה משפטית, ואחרי זה האם מותר להתחיל בכלל לשפוט בארצות הברית מקרה שמבוסס באדמת אוסטריה.
אוקיי.
עכשיו, שני המקרים נפטרים מבחינה עובדתית נורא נורא מהר, הם מוצאים את התעודה שמוכיחה משפטית למי הייתה שייכת התמונה, והיא לא הייתה שייכת למי שהורישה אותה לגלריה, ב-40 דקות הראשונות אני רוצה להגיד.
כן, טוב, זה אחרי לילה של חקירה, אבל זה באמת, זה העניין, הם נכנסים לארכיון שם.
כן, עם מיליון הספרים.
שורות, לגבי שורות של מדפים. שורה
ממוחשב, ואחרי סצנה אחת זה כזה, אהה, מצאתי את השורה האחת.
כן, תודה לך, אגב, עיתונאי אוסטרי שמלווה אותנו.
כי לא כל האוסטרים
היו רעים. ומתברר שהוא קוסם.
לא כל האוסטרים היו רעים, אביעד.
הסרט מאוד מדגיש את זה שלא כל האוסטרים רעים.
יש שני אוסטרים רעים.
ושניהם פוליטיקאים.
כן.
והיטלר. שהוא גם פוליטיקאי, בעצם.
אז זה קורה, ואז אחרי זה אנחנו עוד פעם מגיעים לבית המשפט של ארצות הברית כדי להוכיח, אוקיי, המשפט הזה, למרות שהאוסטרים אומרים, לא, 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 אתם לא יכולים לעשות את זה, אנחנו נשתמש בחוקת ארצות הברית כדי לתבוע אותם פה, והשופט אומר, אחרי דקה וחצי של טיעונים, כן, אתם צודקים, מקרה הבא.
לא, זהו. הוא אומר במידה מסוימת, אוקיי, יש לך טיעון מאוד מעניין, כבוד הפרקליט, אבל הם הטובים.
זה פחות טראומה משפטית ויותר הרבע שעה האחרונה של חוק וסדר, שבו, אתה יודע, העלילה רצה מספיק זמן וצריך לסיים מהר, אז מעבירים את החלק המשפטי
בכדי. זה הופך ל... זה בית משפט בסגנון פרן קפרה, זאת אומרת, יציגו לך את כל הטיעונים, ובסוף השופט נחמד. השופט רק רוצה לשחק ולהיות נחמד עם כולם וללכת הביתה.
אוקיי.
תראה, אוקיי, אני כן אבהיר, זה לא לא סנאיתי את הסרט או משהו, כמו שאמרת, הוא מאוד בינוני.
כן.
אני חושב שהדעה שלי קצת יותר חיובית משלך, אבל יש בו המון דברים קטנים כאלה שנאה שמשתלטים בלי, כאילו, המון קלישאות שמוכנסות ואין להן שום הצדקה בסרט שמנסה לגרום לאנשים להרגיש. אני חושב נגיד שהסצנות שמתרחשות בפלשבקים לזמן שמריה חיה באוסטריה, אני חושב שהן הרבה יותר טובות מהסצנות שבהן מציגים אותה בהווה, כי בהווה היא נראית כל כך כאילו היא באה פשוט ממש לדפוק כרטיס. זה נראה כאילו הלן מירן הגיעה לאוסטריה, קודם כל זה נראה כאילו אחת הסיבות שהסכימה לעשות את זה כי הבטיחו לחופשה בווינה על חשבון ההפקה.
אתה חושב שאלן מירן עובד בשיטת אדם סנדלר?
כן. לא.
זה חתיכת אישום רציני, אביעד.
היא לא. אבל היא הייתה עושה עבודה יותר טובה ממנו. לא, פשוט זה נראה כאילו...
אלן מירן בג'ייק וג'יל 2.
זה ממש נראה כאילו הם מגיעים למקום באוסטריה, אומרים את מה שצריך, עוברים הלאה. לעומת זאת בפלשבקים יש לך, ופה אמרתי שנחזור אליה, טטיאנה מסלני,
שמי
שרואה את אופן בלק מכיר אותה.
כן, אני לא רואה את אופן בלק, אז
אני
לא מכיר אותה.
אני ראיתי, ושם היא כבר נחשבת שחקנית מאוד טובה שמסתדרת עם מבטאים.
הבנתי שזו סדרה מאוד קשה למשחק, היא מערבת הרבה שכפולים של הדמויות.
כן, היא משחקת שם כמה דמויות למעשה.
אוקיי.
ולמרות שאני רגיל לראות אותה בתחפושות במבטאים שונים, לקח לי זמן עד שקלטתי שזו היא ולא שחקנית אוסטרית, כי היא באמת שקעה לתוך התפקיד. היא ברצינות הדבר הכי טוב בסרט.
אבל מה התפקיד הזה כבר דורש ממנה? היא שקעה לדעתי, אתה יודע, עמוק עמוק לתוך בריכה די רדודה.
תראה, זה שהתסריט לא משהו, זה משהו אחר.
לא, אבל זה באמת
אני חושב שממה שהתסריט נותן לה, היא עשתה עבודה ממש טובה.
אתה יודע.
בניגול להם, קייטי הולמס.
או, אוקיי. אז בסרט משחקת קייטי הולמס.
לא, לא. בסרט משתתפת קייטי הולמס.
כן, קייטי הולמס, שאולי ראיתם אותה בבטמן מתחיל, ואולי לא.
או בדוסון קריק, היא משחקת אותו דבר בכולם.
אני לא חושב שהרבה אנשים זוכרים את דוסון קריק.
זה עם קייטי הולמס.
כן, בדיוק. אין לי מושג מה היא אמורה לעשות בסרט הזה. כאילו, עכשיו...
התפקיד שלה זה אשתו של רנדל.
לא, לא, כן, עכשיו, להגיד שאתה שריד כפוי טובה אליה יהיה לשון המעטה. הדמות הזאת היא קיימת לחלוטין כפונקציה של... יש לה, אני חושב, 4 שורות במהלך הסרט. 3 מהן זה לנדנד לרנדי, העבודה שלך הורסת את המשפחה הזאת.
והרביעית?
אוי יופי, רנדי, העבודה שלך הצילה את המשפחה הזאת. ואתה יודע... בסדר, כאילו, אני מוכן לקבל את זה, יכול להיות שהיא
הדמות שלה צודקת, היא צודקת, הוא מזניח את העבודה, הוא למעשה בשלב מסוים מתפטר מהעבודה מאוד מבטיחה.
כן, הוא מתפטר מהעבודה שלו,
כשיש
לו ילד שני בדרך, אחרי שהמשרד הקודם שלו, שהוא ניסה להקים בתחילת הסרט נסגר, יענו אנחנו יודעים שהוא בצרות כלכליות, והוא פשוט פותר את זה בנשאיל כסף מאבא, וזה,
לא, זה כאילו, אתה יודע.
לא, לא, אבל כמו...
אדם מודרני.
לא, כן, אבל כמו הקטעים המשפטיים בסרט, פשוט מציגים לך בעיה, ואז מדלגים מעליה, זה כזה. איך הוא יצליח לנהל את המשפט הזה ולשרוד את הצרות הכלכליות שלו? בעזרת הכוח האדיר של קאט קדימה לעתיד.
זה הכוח האהוב עליי. לא. אוקיי, אבל... היא צודקת.
כן, אבל...
מבחינת הדמות שלה, מבחינת הדברים שהיא אומרת, היא צודקת. אבל זו קייטי הולמס, והיא לא יודעת להישמע צודקת. מה שהיא לא תגיד, זה ישמע כאילו היא לא הבינה שהיא בסרט.
אני לא זוכר אותה פשוט בהרבה סרטים, עוד פעם חוץ מבטמן מתחיל.
היא הייתה בקורת בקלפים, איך זה נקרא הדבר הזה?
אוקיי, יופי, דוגמה נהדרת.
זה מה שעולה לי בראש.
הדבר היחיד שאנשים זוכרים לגבי קורת בקלפים, זה שזה אחת העלילות משנה בהרולד וקומר, זה שאנשים רואים את קורת בקלפים ויורדים עליו. זה החשיבות של הסרט הזה.
מה לעשות, מאז שהיא נהייתה גברת תום קרוז?
היא כבר לא גברת תום קרוז.
מאז שהיא נהייתה גברת תום קרוז, היא די נעלמה.
אני לא יודע. אוקיי.
והיא קצת נדבקה ביכולות המשחק שלו.
ריין ריינולדס.
יש לו סצנה אחת שהוא דווקא מצליח להביע רגש.
לא, הוא מביע רגש, אבל אני חושב שזה התמוטטות הוליוודית קלאסית. זה לא...
כן, את זה הוא עושה טוב לדעתי, את הקטע האחד הזה.
הוא שחקן, הוא מסוג השחקנים האלה שמנסים כל הזמן להפוך אותו לכוכב הוליוודי מיינסטרימי, למרות שברור שזה פשוט לא עובד לו. כאילו, כמה כישלונות יכול להיות לו בתור איש מוביל בתפקיד גיבור על כלשהו?
חכה לדדפול.
תפקיד שבו לא אמורים לו
לראות הפנים. בינתיים יש רק אחד.
כן. הוא נכשל בתור גרין לנטרן, הוא נכשל בבלייד טרינטי שהיה אמור להיות כאילו הקפצה לסדרת סרטים בכיכובו.
אבל הוא לא היה שם בתור הגיבור.
כל הרעיון בבלייד טרינטי היה שבסופו של דבר היה לנו סרט של נייט סטארגרס בכיכוב ריין
ריינולדס. הם חזו את זה שווסלי סנייפס ייכנס לכלא.
כן.
שזה לא היה כזה קשה לחזות למען אמת.
אוקיי, יש לו את המראה של כוכב הוליוודי, כאילו, הוא לא נראה כמו עורך דין, אלא אם עורך הדין הזה יש מנוי קבוע ב-14 מכוני כושר ואין צורך לעבוד.
כן, הוא גם ניסה לעשות קומדיות רומנטיות וזה גם לא עבד. הוא זכה ברזי על זה.
כן. והוא טוב דווקא בתפקידים הקטנים האלה, כמו בבריד, או במשהו אחר שהוא לא בריד.
או בתור דדפול, בוולבריד.
זה קצת מזכיר לי את... טוב, אני אומר, זה קצת מזכיר לי, ואז אני אומר, אני לא זוכר איך קוראים לו, ברוז'.
אתה מתכוון לקולין פארל?
כן, קולין פארל שמשך שנים ניסו להפוך אותו ל-leading man קלאסי, לפני שהבינו לא זה לא זה, ומאז הוא משחק בסרטים קצת יותר קטנים, או בתפקידים קומיים, זה עובד לו. הוא מצליח יותר בדברים האלה. אוקיי.
כן.
אז בחזרה לטטיאנה
מסלני.
היא עושה באמת העבודה הכי טובה בסרט. אני מסכים, אני פשוט חושב שעוד פעם, זה עבודה שמבוזבזת על כלום.
זה מדהים אותי, פשוט, כמה התסריט הזניח את עצמו לקראת הסוף. אני כן התחברתי לסיפור, כן התעניינתי במה שקורה, אבל יש עם זה שתי בעיות. אחת, שעצם זה שהסרט קיים ומוסס לסיפור אמיתי, די מגלה איך זה נגמר. זאת, לא עושים כזה סרט על משהו שפשוט...
ואז בסוף לא,
הבקשה נדחתה, פח, זהו, לכו הביתה. לא, על זה לא עושים כזה סרט עם הכנה.
אולי זה מקבילה של Inglourious Basterds.
אולי זה של האחים כהן.
היסטוריה אלטרנטיבית, כאילו, אני לא יודע.
אולי זה של האחים כהן בעצם. כן. והדבר השני זה שיש, לקראת הסוף הסרט באמת נכנס לאוסף של קלישאות, שהגרועה בהן זה סצנה שבה מריה הצעירה, אנחנו רואים בפלשבק, איך היא מדברת עם ההורים שלה, אבא שלה גוסס, ואומר, והם מתכננים את ההימלטות שלה ושל בעלה לאמריקה, הוא אומר לה, קודם כל, לא מתייחסים לך לזה שהוא חולה בשלב הזה, הם כבר די קיבלו את זה שהוא הולך למות. זה די מובן מאליו מבחינתם. והוא אומר לה, מעכשיו נדבר רק בשפה העתידית שלך, רק באנגלית. ואת כל זה הם עושים כש 20 דקות, 30 דקות לפני זה, ראינו שיש חייל נאצי שיושב מחוץ לדלת ושומר, ופתאום הדלת סגורה והם מדברים באנגלית ומפרטים את כל תוכנית הבריחה שלה.
תקשיב, זה בסדר, כי החיילים הנאצים בסרט הזה לקחו שיעורים מהסטורם טרופרס בסטאר וורס או מהשוטרים של קיסטון. כאילו, בשלב מסוים, הניסיון בריחה שלהם זה, נעמיד פעמים שאנחנו הולכים לבית מרקחת בשביל תרופות לאבא, מזל שהשומר אגב הסכים לשנינו ללכת ביחד ולא כן. דרש אחד יישאר בבית.
כשהנימוק לזה היה, מה אתה חושב, שאנחנו נברח לך?
כן. ואז הם נכנסים לבית המרקחת, הוא מחכה בחוץ.
אני מסתכל שאני אומר את זה, הוא הנאצי הכי גרוע בעולם. הוא הנאצי של הנאצים.
הוא מחכה בחוץ, ואז הם בורחים דרך הדלת האחורית של בית המרקחת. עכשיו, הבחור שעובד בבית המרקחת מזהה שהם יהודים שמנסים לברוח, ואומר, הם מנסים לברוח, הם צריכים איכשהו לנסות לפרוץ, הם לא צריכים לפרוץ את הדלת.
לא, זה המפתח השלישי, זה תמיד המפתח השלישי, אתה לא יודע?
ובזמן שלוקח לנסות זה איכשהו השומר הנאצי, זה לא יצליח לרוץ פנימה ולתפוס אותם.
או לקרוא את תגבורת.
זה כל כך מטופש. כאילו, אני ציפיתי שיהיה את המוזיקה הזאת של...
של בני היל?
של בני היל, בסצנת מרדף הזאת לכאורה.
את זה אני שומר להקנות של הטרמפיסט.
באמת. ואני חוזר למשהו שאמרנו כמה פעמים סרטים היסטוריים שקיבלנו יותר מדי מהם לאחרונה בפודקאסט הזה. מה הסרט הזה בעצם מלמד אותך, מראה לך על התקופה הזאת?
על התקופה כמעט שום דבר.
אתה לא יודע, כאילו הם חיו
ביופי. טיפה מראים לך שהשפילו יהודים, ששנו יהודים, אבל אתה רואה את זה דרך משפחה שעדיין המשיכה לחיות בבית שלה. עדיין הסתובבו יחסית חופשי.
יש לי שאלה, השם של הסרט הוא על פי ציור, ציור שהוא המוקד של הסרט. מה אתה יודע על הציור הזה?
לא, על הציור למדת, אתה יודע, מספרים לך מי זאת אדלה.
אבל אתה יודע משהו על איך הוא נעשה, הטכניקה, אומנות, כלום.
זה פחות מעניין אותי, יותר מעניין אותי באמת, וזה כאן התייחסו, שלמה כל כך קשה להשיג את הציור הזה בחזרה.
אבל כן, אם זה לא המוקד שלך, שמשהו המוקד שלך, אבל לצד הזה אין מוקד, יש לו שורה של עלילות שהוא זורק לאוויר ותפסת מרובה, לא תפסת כלום.
אני חושב שמה שהם ניסו לעשות זה להתמקד יותר בזכר השואה, להעביר את זה לקהל חדש. הבעיה שהם עשו את זה בצורה נורא שטחית, בלי לזעזע. הם עשו את זה בצורה מאוד מאוד סטרית, אין בכלל דם או אלימות פיזית בסרט.
השואה הייתה סיפורם הטרגי של אנשים עשירים שהוכרחו לחיות בתנאים של מעמד ביניים,
זה מסתבר. ממש, זה ככה, וכמו שאמרנו גם, החלק גדול מהסרט צולם בווינה, ובבירור הם קיבלו אישור כנראה לצלם מכל מיני מקומות, בתנאי שהם יציגו את ווינה כעיר מאוד יפה ונקייה.
מי כתב את הספר העצבני הוא על חיים יפים? קובי ניב?
כן.
שחלק מה...
החיים יפים, אך לא ליהודים, משהו כזה.
כן, עכשיו, היה לו הרבה טענות בספר, אני זוכר שקראתי חלקים ממנו פעם, שממש לא הסכמתי איתם. היה לו את הטיעון שהסרט פשוט עושה עוול לשואה בכך שהוא מציג אותה בתור משהו נורא... הוא לגמרי מייפייף את מה שקרה שם, אתה יודע,
זה לא נכון אגב, זה לא נכון, יש קטע בסרט שהרבה אנשים מפספסים אותו משום מה.
אוקיי, כן, ואני, מה שאני אומר, אם הוא היה מדבר על הסרט הזה, מה היה יוצא לו, כאילו, זה לא היה מסה וזה לא היה נובלה, זה היה סדרה של 47 רומנים, כאילו, על מה לזה לסרט הזה עושה לשואה.
זה סרט שהוא ממש, הם כאילו, הם באו עם כוונה לדבר על השואה, והם סיימו בסופו של דבר עם לדבר על אוסטריה.
אני חושב
על כמה טוב להיות אוסטריה.
אני חושב שהם באו עם כוונה, הייתי אומר, הם באו עם כוונה לדבר על אוסקר, אם הסרט לא יוצא מתי שהוא יוצא.
על אוסקריה?
כן. זה לא תאריך של סרטי אוסקר.
לא,
למה זה יוצא עכשיו?
כי זה לא סרט לאוסקר.
כי זה נראה כל כך כמו סרט שרוצה לזכות באוסקר.
רוצה, אבל כנראה שידעו, הבינו שהוא לא יוכל.
טוב, אלן מירן תקבל מועמדות כנראה.
לא, אני לא חושב שיזכרו אותה עד סוף השנה את התפקיד הזה. זה פשוט...
תגיד, הוא יצא בכלל בכל העולם בתאריך הזה?
הוא יצא בבריטניה, זה סרט בריטי.
סרט בריטי על ביקור באוסקר,
שחקנים אמריקאים בעיקר. אז אני לא יודע, צריך לבדוק מתי יוצא בארצות הברית.
מהבי-בי-סי ציפיתי לי יותר, באמת.
צריך לבדוק מתי יוצא בארצות הברית, אבל...
הבמאי כאמור הוא...
סיימון קרטיס, לא עשה יותר מדי.
הוא עשה את My Weekend with Merlin.
כן, לא עשה את שנחשב כזה טוב.
והוא עושה עבודה יעילה, אני אומר, כאילו הוא לא עושה כלום, הוא מצלם את התסריט.
תראה, אני חושב, כמו הלן מירן, הוא עושה את מה שצריך, לא יותר.
רק שלא, השאלה היא, היה צריך בכלל, הסרט הזה מועיל למישהו, מוסיף למישהו?
הכוונות שלו טובות, אבל הביצוע באמת נפלו לו יותר מדי טעויות.
לא יודע, מי אמר אחרי השואה לא יכולה להיות שירה? מישהו אמר את זה.
היטלר?
לא, כי היטלר חשב שהשואה לא תיגמר כל כך מהר. אז מי שאמר את זה, היה צריך להגיד את זה על הסרט הזה, אחרי השואה לא צריך להיות סרטי דרמה משעממים וחסרי אישיות.
אני לא מסכים, אבל יש הרגשה שהמשפט הזה יחזור אלינו עוד מעט.
כן. טוב.
שורה תחתונה. אתה אומר בינוני להחריד.
כן, שזה אחד הדברים הכי גרועים שאני יכול להגיד על יצירה, אני חושב.
אני חושב שהוא עושה המון טעויות, הוא לא כזה נורא, אפשר לראות אותו פשוט... באמת שזה סרט שהוא לא מנסה להיות מה שהוא מתיימר להיות. יש לו יומרות שהוא לא מנסה אפילו לעמוד בהן. וזה, לפעמים זה טוב, הפעם זה פשוט, הוא ישכח מאוד מהר.
טוב, נעבור לסרט השני להשבוע?
כן, סרט שלא נשכח.
לא. אנחנו מדברים על...
It was a season of delight in a place called Brooklyn. A season of Sophie. Of Sophie and Nathan. And a young man called Stinko.
I love that piece.
But it was the God's gift. I guess...
Mommy, you know that part, right? All summer long, they were together, drawing ever closer to the mystery of Sophie. Ever closer to her unthinkable secret.
זה בחירתה של סופי, ידוע בשם Sophie's Choice, מ-1982, סרטו של אלן ג'יי פקולה, על פי תסריט של אלן ג'יי פקולה, על פי הרומן... בחירתה של סופי, של וויליאם סטיירון.
פרט טריוויה מעניין, היו איזה לפחות פעמיים או שלוש עד עכשיו שחשבנו לדבר על הסרט הזה?
באמת? אני כבר לא זוכר אותו.
אתה יצאת.
מתי יצאתי את זה? וואלה, אני כבר לא זוכר. באיזה הקשר? על איזה סרט רציתי להשפוט את זה?
סביר להניח של עידה.
אוקיי.
והיה עוד איזה משהו.
לא יודע.
ועל סמך זה הנחתי שאתה אוהב את הסרט.
לא ראיתי אותו לפני זה, כי ידעתי שהוא נחשב טוב. בכל אופן, כאמור, סרטו של אלן ג'יי פקולה, תסריט אלן ג'יי פקולה וויליאם סטיירון, ובסרט משחקים מריל סטריפ, קלווין קליין, פיטר...
קלווין קליין.
קלווין קליין.
קלווין קליין זה אחד אחר.
אמרתי קווין.
אמרת קווין?
אני משלים את האל אוטומטית, ופיטר...
כזה רשום לו על התחתונים, הבנתי.
כן, ופיטר מקניקול, שמאוד... כל פעם שאני רואה אותו ממש, אני מתפלל לראות אותו, כי תמיד חשבתי עליו, אני תמיד חושב עליו בתור... הזה שהיה באלי מקביל ובשום דבר אחר, למרות שאני יודע
שהוא היה... הוא היה גם בבין, והוא היה בדרקולה מת ואוהב את זה.
והוא היה בסופר בייביז, בייבי ג'יניאס 2.
אוקיי, זה אתה לא צריך לדעת.
בכל זאת אני יודע.
יותר דיוק, הוא רוצה שלא תדע את זה.
אף, כן. אוקיי, הסרט הזה...
על מה הוא?
הסרט הזה. אני אפתח בעוד ציטוט.
נעשה בלי ספוילרים, נראה אותך.
לא, אני גונב מהרבה אנשים, אני אפתח בעוד ציטוט לפני שאני אגיע לעלילה של הסרט. כי יש איזה סופר מדע בדיוני שאת שמו פרח מזיכרוני כרגע, שאמר, תכתוב את מה שאתה יודע, זה ההצעה הכי גרועה שנותנים לסטודנטים לספרות, כי זה מוביל לעשרות רומנים נוראים על סופרים שכותבים על עצמם.
אני מסכים לגמרי, כי אני שונא שאנשים אומרים את זה.
אוקיי, הסרט עוסק רוב רובו בידידות בין שלושה חברים בברוקלין 1947. הדמות הראשונה שאנחנו פוגשים ומי שהוא הנרייטור של רוב הסרט זה בחור בשם סטינגו. לא ברור לי למה.
תיאודומי.
כן. שעבר מהדרום הרחוק לברוקלין האקזוטית, ושם הוא פוגש שני חברים ביחסים. אחד מהן היא...
זוג למעשה.
כן, זוג.
זו המילה שחיפשת.
כן, אחד מהן היא סופי, מאגרת מפולין.
פולין.
מפולין. והשני זה החבר שלה, נייתן, שאותו משחק כאמור, קווין קליין. היא עדיין מתאקלמת, אפשר להגיד, למרות שהיא למדה את השפה האנגלית באופן מהיר, באופן מפתיע.
היא מסבירה שאבא שלה היה בלשן.
כן, כן. והוא מניאק דיפרסי להדהים. זה כמו, זה גרסה אקסטרה רומנטית של הדמות ש...
הוא קווין קליין.
כן, הוא קווין קליין. זאת אומרת, מה צריך להגיד?
הוא עשה את הדמות הזאת בדגוש מו וונדר, ששם זה היה מצחיק.
כן, בפיירטס אוף פנזנס. הוא שיחק את ארול פלין בצ'פלין של רוברט דאוני ג'וניור, וזה כל כך הולם.
נכון.
כן. והוא שיחק, זה העניין, כשהסתכלתי...
הטעות הגדולה ביותר שאפשר לתת, העצה הגרועה ביותר שאפשר לתת לסטודנט לקולנוע, זה ללהק את קווין קליין לתפקיד שבן אדם נורמלי.
קווין קליין, אגב, שיחק את... ארול פלין עוד פעם מסתבר לפני שנתיים בסרט דרמה על החיים שלו.
אוקיי.
לא יודע, אז אולי יש חכה לגיל הזקנה.
על החיים של קווין קליין הוא שיחק את הקדע שבו הוא שיחק את ארול פלין.
זה יהיה גאוני.
הווארד סטרן עשה את זה.
והסרט מתחיל באמת בתור מין כזה דרמה של... דרמה כלי להחצית של הנה החיים שלנו והוא כמה יפים ה...
זה מתחיל בתור גצבי הגדול.
כן, כמה יפים החיים הצעירים יחסית בארצות הברית בשנות ה-40 אם אתה בברוקלין ומאוהב. ואז אנחנו לומדים לאט לאט יותר על ההיסטוריה של סופי בשואה, ואיך כמה מהדברים שהיא טוענת לגבי מה שעבר עליה שם לא בהכרח נכונים. ועד כאן העלילה הבסיסית.
כן. מה שמעניין, בחירתה של סופי נהיה ביטוי מאוד מוכר בעקבות הסרט, כי הוא מתאר בחירה מאוד מאוד קשה, משהו, קונפליקט שאתה לא יכול באמת להרוויח ממנו בשום צורה.
בסרט זה נמשך שתי דקות.
זה שתי דקות. רוב הסרט בכלל לא מתעסק בבחירה הזאת, רוב הסרט זה קודם כל היחסים בין סטינגו והזוג, שזה באמת, ראינו את זה בהרבה מקומות אחרים, אני מניח, הקטע של הבחור התמים והנחמד שמגיע לסביבה חדשה ומכיר את הזוג שהגבר הוא מאוד אקסצנטרי ומאוד נוטה למצבי רוח, והאישה okay. היא אוהבת אותו, אבל היא גם סובלת ממנו.
אני מבין שזה אמור להיות המרכז הרגשי של הסרט, אבל אם יותר לי ספוילרים קלים לסרט שרוב האנשים כבר ראו, לקרוא לסרט הזה בחירתה של מלחמת הכוכבים.
אוקיי.
Okay. לקרוא לסרט הזה בחירתה של סופי, זה קצת כמו לקרוא למלחמת הכוכבים מותו של דוד אוהן. כאילו, כן, זה רקע דרמטי.
זה אפילו לא ספוילר. זה בניגוד לבחירתה של סופי, זה קורה בתחילת הסרט.
יחסית, אבל אתה יודע, זה מה שמניע את הדמות לצאת לגלקסיה, אבל כאילו, זה כל כך משני בכלל הסיפור. אוקיי, השם של הפרק הזה אגב זה מותו של דוד אורן.
כנראה. בחירתה של סופי, קיבל מעמד של קלאסיקה. אני לא יודע למה. מריל סטריפ, היא קיבלה איזה אוסקר, את האוסקר השני שלה.
הוא קיבל מעמד של קלאסיקה, כי מריל סטריפ. מריל סטריפ זה סיבה טובה לכל דבר, כאילו.
זה הסרט שהבטיח שמריל סטריפ לא תזכה באוסקר למשך 20 שנה. האמת, 30 שנה. עד אשת הברזל.
כן. עוד סרט שכנראה לא ראיתי את זה, אבל לפי כל הביקורות לא ממש הגיעה לזכות באוסקר. היא זכתה בגלל שזה התפקיד.
כן, וכי היא הייתה מועמדת כבר 68 פעמים.
ותהיה מועמדת עוד 68 פעמים.
בערך, פלוס מינוס. אוקיי, היה לנו את העניין הזה. אנחנו לא כל כך מסכימים לגבי מריל סטריפ. אני בדרך כלל לא מת עליה. ואתה בדרך כלל כן.
אני חושב שהיא שחקנית טובה, כאילו, אתה יודע, אני לא סרט חדש של מריל סטריפ, לא, אני חייב לראות אותו.
לא, אתה כן מבין את כל העניין, אתה כן מבין למה אנשים מעריכים אותה. אני פחות, אני חושב שהיא נורא נוטה לאותם שטיקים ואותן מניירות בכל תפקיד שהיא עושה. כשנגיד, התפקיד שאני הכי אהבתי שלה זה דווקא בסדרה של צרות. למוני סניקט, ששם...
היא הופיעה שם לשתי דקות, לא?
לא, היא מופיעה לאיזה חצי שעה,
אני
אבל...
אני לא זוכרת את זה כל כך טוב,
זה סליחה. פשוט, כי שם היא עושה תפקיד קומי, וזה היה נורא מרענן לראות אותה עושה משהו שונה. עכשיו, המון אנשים לא מסכימים איתי, עובדה הייתה מועמדת חצי טריליארד פעמים לאוסקר ולפרסים אחרים. אז זה נחשב התפקיד שלה.
אז זה לפחות שכן פרסם, לא, כן, התפקיד.
לא, היא הייתה מפורסמת כבר, היא כבר זכתה באוסקר פעם אחת.
לא צריך להוסיף סייגים, זה התפקיד שלה באמת.
ואני אגיד את האמת, אני יכול להבין. כאילו, מבין תפקידים שעשתה, פה היא בהחלט משחקת טוב.
בוא נגיד זה ככה, אני לא יודע אם היא למדה את התפקיד באופן פונטי, או שהיא באמת יודעת מה היא אומרת שם. אני מאמין לה שהיא יודעת מה היא אומרת שם על המסך, וזה כל מה שחשוב לי.
כן.
אני לא יודע אם אנשים שאשכרה דוברים את השפה, אתה יודע, עירו את הסרט.
נורא קשה לומר דבר כזה בלי
לדעת את השפה.
לי זה נשמע כאילו היא קצת נאבקת פה בשתם עם המילים, אבל
זה מתאים לדמות שנאבקת במצב שבו היא נמצאת.
כן, כן. אז פה לשם שלה אני כן חושב שהיא כן מבין את ההתלהבות מהתפקיד שלה. לומר שהגיעה לאוסקר קשה לומר, כי חוץ מזה היחידה שראיתי שהייתה מועמדת באותה שנה זה ג'ולי אנדרוז על ויקטור ויקטוריה. אבל עדיין, אני חושב שמה במקרה של הסרט הזה, הדמות עצמה לא טובה.
אני לא מסכים. אני חושב...
קונפליקט.
כן. אני לא חושב שזו דמות לא טובה, אני חושב שזו דמות טובה. אני פשוט חושב שההחלטה להציג את כל הסרט מהפרספקטיבה של סטינגו...
למה הוא קיים?
כי הספר נכתב על ידי סופר, וסופרים כותבים את עצמם לתוך ספרים, כי הם אגואיסטים.
אוקיי, זה משהו שבאמת הציג לי?
כל הקטעים שבהם הוא מקריא קטעים מהספר על המסך.
כן, אוי.
זה שזה עובד בתור ספר, זה דבר אחד.
כן, כי בספר אנחנו לא רואים את ההתרחשויות.
יכול להיות שספר זה מצוין. בסרט אתה לא צריך שהבחור יגיד ברקע, האהבה שלהם הייתה פרועה ומוזרה, כי אנחנו רואים את קווין קליין על המסך.
כן, זה כבר פרוע.
לא צריך, כן, סיפור, לדוגמה, סרט על חייו של קווין קליין נקרא פשוט סיפורים פרועים. כי זהו, לא צריך להוסיף תיאורים לעניין.
וזו בדיוק אותה עלילה כמו שהסרט הארגנטינאי. לא, אבל זה באמת, סטינגו, הוא רוב הזמן הוא די מיותר, כי הוא...
רקן.
גם בקטע שנגיד, הוא בדייט עם מישהי שכל הזמן אומרת, היא אומרת המון את המילה פאק. והוא בטוח לפי זה שהיא... היא מציגה את עצמה כסוג של נימפומנית,
כן.
אבל מדבר שהיא אומרת זה כמטאפורה, ליחס שלה ליצירה כלשהי, ומגיעים לספה, לא למיטה, והיא לא מוכנה להשכב איתו, והיא אומרת, אני מרגישה מאוד חופשית לומר את המילה, אבל לא לעשות את זה. ואז הוא אומר בקריינות, מתברר שהיא מרגישה מאוד חופשייה לומר את המילה, אבל לא לעשות את זה. כן, אני יודע, הייתי פה הרגע. וזה דמות שאתה חושב, אוקיי, אולי פה כדי הייתה לנו נקודת מבט שלנו כצופה חיצוני.
בחירתה של סופי צריך היה להיקרא הרומן שלי עם סטינגו.
כן, וזה מנקודת המבט שלי, וזה יהיה פאק כל מילה שנייה, והתסריט ייכתב בידי טרנטינו.
כי, אוקיי, אתה רוצה לדבר על יחס...
או בידי קווין סמית בעצם.
אתה רוצה לדבר על יחס קצת מכעיס לשואה? אם השואה באישה בזהב היה, אוי ובוי, אנשים מהמעמד הגבוה צריכים לאבד את נכסיהם, בסופו של בחירתה של סופי, השואה זה דרך טובה לעודד סופר אמריקאי מעצמי לכתוב את הרומן שלו. Oh my god.
זה גם די מחרמן מתברר. זה היה רגע מטריד.
היה את הקטע הזה
הילדים שלי מתו, אוקיי, בואי נשאר.
היה את הקטע הזה באוסקר 98 של ג'יימס קאן. לא, לא, אפילו יותר גרוע. היה את האוסקר שספילברג קיבל על...
רשימת
שינדלר. שינדלר וכזה שהוא מודל של 6 מיליונים.
תודה לכולם, לא הייתי יכול בלעדיכם.
זה קצת זה. כאילו... וואו, כאילו, תקשיב, אין לי שום בעיה מיוחדת עם הייצוג של השואה בקולנוע, כאילו, אין לי בעיה עם רשימת שינדלר, אין לי בעיה עם שואה של קלוד לנדמן, כאילו, יש לי בעיה עם שואה של קלוד לנדמן,
כי אתה צריך לעשות עוד דברים.
התחלתי לראות אותו ועוד לא סיימתי, אני מבין,
התחלת לראות אותו ב-1989 ולא סיימת.
ותקשיב, שואה של קלוד לנדמן, אתה יודע, נושא אחר לדיון, אני מבין למה הוא כמו שהוא, אני מעריך אותו בלי לאהוב אותו, בסדר גמור. אין לי בעיה עם יצירות שמשתמשות בשואה כמקפצה לדברים לא הכי קורקטים, כמו נגיד Inglourious Basterds, או החיים יפים. מה שיש לי בעיה זה באמת עם מה שהם עושים פה, שזה כזה לקחת את השואה בתור עלילת משנה.
כן,
עלילת משנה?
אולי נציין גם שסופי לא יהודיה. היא קתולית ש... נשלחה לאושוויץ כי היא גנבה חזיר, בשר חזיר.
ואגב, אתם יודעים...
יחד עם הילדים שלה.
הבן אדם הכי גרוע בסרט, אגב, הוא יהודי המניאק.
כן.
שמפריע לאהבה הקתולית הטהורה.
זה עוד רגע קטע קצת מטריד.
מדברים על סטריאוטיפים.
כן, נייתן, הדמות של קווין קליין, הוא יהודי, הוא יהודי אמריקאי, הוא לא ניצול שואה. והדבר הראשון שאנחנו רואים אותו עושה, זה פשוט... מתיח אלבונות בסופי, מתעלל בה רגשית, מעליף גם את סטינגו על זה שהוא מהדרום, ואחר כך הם נהיים חברים טובים. כשאת, זה שבסוף יש לנו את הגילוי המפתיע.
חשבתי על הסצנה שבה הוא מעליב אותה בגלל שהיא פולניה וכזה, מי הקורבנות האמיתיים, וזה כזה.
שמע, פולנים סובלים בשקט.
ואני כזה, סרט, אנחנו יודעים מי הקורבנות האמיתיים, זה לא, סופי היא לא... הקורבן האמיתי.
לא, יש את הגילוי המפתיע בסוף שנייתן הוא סכיזופרן פרנואיד. וואלה! זה היה ברור בסדר הראשונה שרואים אותו.
עוד פעם, כי הוא קווין קליין.
לא, גם בלי קשר. הדבר הראשון שאתה רואה אותו עושה זה מתעלל במישהי שהוא אוהב, מתעלל ברגשית. מאיים לפגוע בפיזית.
עכשיו, ומסתבר שהחברה שלו והחבר הכי טוב שלו, איך שהוא מצליח לעבוד על שניהם במשך כמה זמן החברות בינינו נמשכת? שנים?
אני לא בטוח. הרבה.
הרבה זמן בנוגע לעובדה שהוא אומר שהוא מדען חוקר בביולוג.
בחברת פייזר, לא סתם.
ושהוא הולך להמציא את התרופה לבלה בלה בלה, ומסתבר שלא, הוא סתם כאילו עוזר ספרן זוטר שם. כאילו, החברה שלו והחברה הכי טוב שלו מופתעים לחלוטין. זה אפילו לא קצת נרמז, אתה יודע. אביעד, אגב, אני רוצה לספר לך, אני לא באמת קברנית באלעל, אני בעצם עובד בנתב"ג בתור מוכר ספרים.
זה בסדר, אני לא באמת רובוקופ.
מה אתה?
אני המדען שהמציא אותו.
זה מרגיש כמו מסוג הדברים שבספר ניתן להם מקום, אבל בסרט הזה שהוא אגב שעתיים ופאקינג חצי, שבהם לא קורה כלום,
יש המון דיבורים. זה באמת העניין, זה הרגשה כאילו הגישה של אלן ג'י פקולה לאבד ספר, זה פשוט לקרוא את הספר ולכתוב את מה שמופיע שם. ואלן ג'י פקולה הוא הבמה של כל אנשי הנשיא.
כן, אלן ג'י פקולה הוא הבמה של, מדברים על סרטים שהם רובם דיבורים שעובדים, הוא הבמה של אל תיגע בזמיר.
לא, הוא לא הבמה, הוא הפיק אותו.
הוא הפיק?
כן.
סליחה, הסתכלתי על הקריירה.
אבל כן, אבל הוא כן ביים את כל אנשי הנשיא, שזה סרט שבניגוד לבחירתה של סופי, הוא מאוד מאוד מציאותי בבניית הדמויות שלו בדיאלוגים. זה סרט שמאוד לא נמשך לדרמות זולות. ונורא, כאילו, בחירתה של סופי, מהשנייה שהוא מתחיל, זה כאילו, אתה רואה הצגה, הצגה כאילו בתיאטרון שנמצאת בה... עדיין בהרצה שלה, שעדיין השחקנים לא התרגלו מה הם אמורים לעשות. שזה נראה, הכל נורא מוקצן, נורא בכוח מכניסים לך איזה מסר שידעת מההתחלה כבר. וזה נורא יוצר תחושה כזאת של אני כבר יודע את הדברים האלה, ספרו לי משהו חדש, אל תדברו על זה. אתה רואה במשך איזה 10 דקות מספרים לך איך, כאילו, סופי מספרת איך היא ונייתן נפגשו, ואז רואים בדיוק את זה, את הסצנה שמראה בדיוק איך הם נפגשו. למה סיפרתם לנו את זה? למה לא להראות פשוט?
עכשיו, יאמר לזכות הסרט שהבימוי בקטעים ההתחלתיים הרומנטיים כן עובד. כאילו, אם הסרט הזה היה אמור להיות הצגה
גם
של...
גם הסצנה בקוני איילנד?
כן, אני חושב שכאילו, עוד פעם, היא מופרעת ומופרכת, אבל... זה עובד עוד פעם, הרבה מזה בזכות המשחק הטוב, ובזכות האנרגיה של קווין קליין. שיכול לשאת עם המניה שלו כמעט כל דבר.
כן, הבעיה ש... תראה, בדגושמה וונדה זה מאוד התאים, כי כל הסרט הוא מוקצן בכוונה, וסרט שמאוד מצחיק גם. אז מתאים שתהיה שם דמות מופרעת, למעשה גם די מההתחלה מתייחסים אליו שם בתור מופרע. פה הוא אמור להשתלב בין אנשים... נורמטיביים, לא, או לפחות זה... יחסית, ושהם לא ישימו לב שמשהו בו לא בסדר.
כי אם אתה לא יודע למה אתה נכנס, אם אתה לא יודע למה אתה נכנס, כשאתה מתחיל את זה ב-40 דקות השונות, אתה חושב שאתה בעצם כזה, באמת בדרמה רומנטית על אהבה מופרעת של נעורים, והדמות שלו עובדת בהקשר הזה בתור, כן, מישהו שהוא פרוע וגורם נזק, אבל הוא עושה ככה כי הוא רומנטיקן מוקצן.
אני
תוהה. ברגע שהסרט מעביר הילוך, כל הסצנות...
שלוקח לו הרבה זמן להעביר הילוך.
כן, אוקיי. ברגע שהסרט מעביר הילוך, ואז מעביר הילוך שוב, ואז מעביר הילוך שוב, כי יש לו כמה
הילוכים להעביר. הוא בניוטרל די הרבה זמן פשוט.
כל הדברים האלה נצבעים באור מאוד לא נעים, ופשוט לא, לא, אין, אין, אני מבין שזה אמור להיות מעבר מעבר איטי והדרגתי, אבל מה שהם יצרו זה פשוט שעה של הנה דבר אחד, ואז חצי שעה של הנה דבר אחר, ואז חצי שעה של הנה דבר אחר לגמרי.
אתה לא לוחץ על הקלאץ', זה בעיה.
גם הסרט לא.
כן.
גם הסרט לא, זה כזה, קומדיה רומנטית, קומדיה רומנטית, אוי ואבוי, משהו נוראי, קומדיה רומנטית, קומדיה רומנטית, זיכרונות מהשואה.
אני תוהה כמה אנשים יכולים באמת, כמה אנשים יכולים לראות את הסרט הזה בלי לדעת, לפחות קצת על מה הוא, כי כאמור, אני ראיתי אותו פעם שנייה בשביל הפודקאסט הזה, פעם ראשונה הייתה לפני שנים, וגם אז ידעתי מה היא בחירתה של סופי, ידעתי ומאוד הופתעתי איזה חלק קטן מהעלילה היא תופסת, וכמה היא בעצם, אנחנו אומרים רק אחרי זה לחשוב כמה זה משפיע על החיים שלה, אבל זה לא באמת, כי נתנו לנו שורה של דברים אחרים שהשפיעו, אבל אני פשוט תוהה אם אפשר, כי השם של הסרט נהיה ביטוי.
אז בואו נדבר קצת על הבחירה. היא צריכה לבחור...
הבת, הלאה.
לא, כן. שומר נאצי במחנה מכריח אותה לבחור מי ישרוד, כאילו, ומי ילך למחנה לילדים.
הוא במשך 5 דקות מדבר איתה על זה, ואף אחד לא שם לב כולל הילדים. והוא מדבר איתה בכל רם.
והיא שולחת את הבת למות.
כן.
עכשיו, מה זה אומר, מה אנחנו אומרים להבין מזה על הדמות ועל נגיד היחס שלה לגברים?
אנחנו יודעים שהיא שקרה לגבי מה שקרה לבת שלה, שהיא אמרה, זאת אומרת, היא לא שקרה, היא אמרה שהבת נשלחה לקרמטוריום, והיא לא ציינה את הקטע הזה. ומאוחר יותר, כאילו בסוג של קרמה, היא הבטיחו לה, קצין נאצי הבטיח שהוא יאפשר לה לראות את הבן שלה שהיה חולה, וזה לא קרה בסוף. והיא לא יודעת עד היום מה קרה לו. אז סוג של קרמה, אבל למה לעשות הכל הפוך?
ומה, עוד פעם, מה זה אומר לנו על הדמות? מה זה אומר לנו על השואה? מה זה אומר לנו על משהו?
שמגיע לה. אני לא יודע. היא אמורה, היא נזכרת בזה כי סטינגו רוצה להתחתן איתה ולהקים איתה משפחה. ואז היא נזכרת, היא מספרת את הסיפור הזה ואומרת, אז אל תדבר איתי על ילדים כי אני... לא באמת ראויה להיות אם. מה ש... אתה יודע, אולי בגלל זה היא עם נייתן, כי היא יודעת שהוא לא ראוי להיות אב, אני לא יודע.
אוקיי, זה דווקא פירוש שעובד. זה כמובן מחזיר אותנו לשאלה של למה סטינגו נמצא בסרט, ולמה או למה צריך להיות לנו אכפת ממנו.
השערה שלי שסטינגו אמור לייצג באמת נקודת מבט של גורם חיצוני, של מישהו ש...
הוא אמור לייצג את הסופר.
לא, אני מתכוון, הוא אמור להיות... גורם חיצוני שמסתכל על הזוג הזה ומסביר למה הם כל כך שונים מהסביבה, אבל אנחנו צריכים אותו בשביל זה, יש מצלמה. המצלמה מראה לנו כמה הם שונים מהסביבה, המצלמה מראה לנו מה היחסים ביניהם, שהם לא יציבים. אנחנו לא צריכים את סטינגו, סטינגו היה יכול להיות מוחלף בדמות משנית של מישהו שפשוט ידיד שסופי נפגש איתו מדי פעם ונייתן מתחיל לחשוד בהם וככה דוחף אותם אחד לעבר השנייה. אנחנו לא צריכים מספר בשביל זה.
היי, זה התפקיד הראשון של קווין קליין מסתובב בקולנוע.
כל הכבוד לו. ואחרי זה היה Pirates of Penzance.
Pirates of Penzance.
Penzance.
אחלה מחזמר. לא ראיתי את הסרט, אבל... רגע, מחזמר, אופרטה, איך אומרים בעברית?
אופירטי. תודה. זה אפשר לסגור את
הפרט. תגיד מה שתגיד, הוא הגדיר טוב מאוד את נוכחות המסך שלו ואת ה... הקווין קלייניות, כאילו כבר, זה כמו אורל שוואצנגר בקונן הברברי, כאילו מרגע שאתה רואה אותו בתפקיד הגדול הראשון שלו, ברור לך מה הוא לנצח.
כן, רק שפה יש לו שפם גם. אורל שוואצנגר היה אי פעם עם שפם בסרט?
לא נראה לי, אבל לא, הסרט...
זה צריך לקרות.
יש סרט אחד שלו שלא ראיתי עד היום, הסרט הראשון באמת שלו.
הרקולס בניו יורק.
כן, אבל אני
לא... אני לא חושב שהוא עם שפה, אני חושב שהוא הוריד שיער מכל הגוף.
אני לא מחשיב את זה, פשוט כי קוראים לו ארנולד סטרונג בקרדיטים, ועל כן בעיניי זה לא חלק מה... ארנולד שוואצנגר אוברה. ועכשיו יש משהו במילה אוברה, אני מרגיש טוב.
אפופו אוסטרים, כן.
כן.
גאווה לאומית באוסטריה.
שני הסרטים האלה פשוט דורשים.
יש סרט שבו מישהו תובע את ארנולד שוורצנגר מממשלת אוסטריה. או לאפר, ממשלת אוסטריה טובעת אותו בחזרה מקליפורניה.
כן, זה מה ששני הסרטים האלה דורשים, שבשלב מסוים שוורצנגר ייכנס ויירה בכמה נאצים, או בגיבורים המעצבנים שלהם.
אוי.
אני מצטער, כאילו, באמת.
אפופו ביזוי של זיכרון השואה.
זה לא יכול להיות יותר מזה. לא, באמת, בוא נדבר על זה, בוא נהפוך את זה לנושא, כי באמת שאין לנו, אני חושב עוד מה להגיד, ירדנו מספיק על... על בחירתה של סופי, והפודקאסט עדיין קצר בסטנדרטים שלנו.
עוד לא הגענו לשעה שנייה?
אפילו לא.
וואו.
לא באמצע שלה אפילו. שואה בסרטים.
כן.
כן. כן?
ועד או נגד.
ועד או נגד.
תלוי איך מטפלים בזה. היה לנו את הפרק שדיברנו על אידה ועל הכל מואר, שעוסק יותר בזיכרון השואה, וכמו שהוא מוצג מהדור השני או השלישי. ואנחנו הדור השלישי וחצי ככה. אז רוב המידע שיש לנו כיום הוא מגיע מסרטים, ורוב המידע שיהיה לדורות הבאים יגיע רק מסרטים וספרים ורומנים גרפיים וכל מיני דברים כאלה, כל מיני יצירות. אז נורא חשוב כשעושים סרטים לא להקל, כאילו לא לגרום לזה להיראות כמו משהו ש... כן, אז זה לא היה, כאילו, בשביל העלילה אנחנו נעשה את זה קצת פחות קשה, כדי שזה יגיע לקהל יותר רחב.
תן את הקישון, תן את הציטוט של קישון.
אני לא זוכר את הציטוט של
קישון. אוי, נו, באמת. מה היה כל כך נורא בשואה, סבא?
אני לא זוכר את הציטוט.
לא היה שם סודה ביתי.
אוקיי.
אני עכשיו מקווה שלא טעיתי, אבל כן. זה,
אני לא יודע.
לזה השואה נהפכת, זה מין כזה טרגדיה כללית כזאת.
יש לציין שקישון היה דור ראשון. הוא נמלט מהונגריה.
כן, בדיוק. זה נהיה...
זאת אומרת, הוא צחק על הדברים האלה מתוך סוג של בריחה, מתוך סוג של...
הוא לא יצטרך לבכות.
כן. לעמוד מול הכובש, השולט, הרשע.
עכשיו...
לנו אין את זה.
ובמידה רבה, עד כמה שזה מצער אותי, זה הגורל של כל טרגדיה ישראלית, וזה מה שהשואה תהיה בסופו של דבר. כי אתה יודע, היום אנחנו יכולים באמת להפוך לסרטים כל מיני דברים שבפרספקטיבה של הזמן שלהם היו, אתה יודע, אירועים נוראים. אתה יכול לעשות סרט ממסעות הצלב בתור איזה סרט אקשן על אבירים שנלחמים במוסלמים, או אם אתה, לא יודע, במה עם הצד האחר על מוסלמים שנלחמים באבירים כובשים.
יש סרט
וזה, ש... וזה יתעלם לחלוטין מהעובדה שבשביל האנשים שחיו שם, זה היה אחד הדברים הכי נוראים שאי פעם יכול היה לקרות.
יש סרט על ג'ינגיס חן, שהוא מוצג שם בתור סוג של גיבור.
כי בשביל האנשים שלו היה גיבור. כן,
כן הוא רק אחראי למותם של איזה 40 מיליון איש.
כן, אבל אתה יודע, אם מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית, הוא הוליד הרבה מאוד אנשים.
כן, במקום ה-40 מיליון אנשים האלה, הוא דאג שיוולדו הרבה צאצאים שלו.
יש סדרת קומיקס שאני מאוד חיבבתי בשם טרנס-מטרופוליטן, סדרת מדע בדיוני מאוד מאוד עתידית, וזה די רחוק בעתיד, אפילו לא אומרים לנו בדיוק באיזה שנה. בשלב מסוים מישהו מזכיר את היטלר, ואחד מהם אומר את מי הוא היה, והבחור שהזכיר אותו אומר, הוא כוכב רוק מהמאה ה-20. בשלב מסוים שרפו את הגופה שלו ועכשיו כולם משמים חלקיקים מהאפר שלו. וזה מה שהם יודעים על השם היטלר.
אז זה יקרה לכל דבר בסופו של דבר.
כן.
אוקיי.
והשאלה היא עד כמה זה חשוב לשמר את הזכר של השואה הספציפית כמו שהיא הייתה בניגוד לכל טרגדיה אחרת.
אני חושב שזה חשוב בשביל הקונספט, בשביל לדעת שדבר כזה קרה, שזה אפשרי. תראה... אנחנו חיים בישראל, אנחנו יודעים כמה מבזים את זכר השואה בשביל רווח פוליטי.
בעיקר בישראל, כן.
בשביל טיעונים בטוקבקים, כי זה קופץ כל כך הרבה. כל בן אדם שמבקר את מדיניות הממשלה הוא ישר אנטישמי. כל מי שמצביע נגד ישראל באירוויזיון הוא אנטישמי.
אביעד, מה יותר גרוע מפרק של שורה שנייה באמצע?
האירוויזיון.
שואה.
לא, האירוויזיון יותר גרוע.
אוי ואי.
זה היה כאילו, בתור יהודים יש לנו כאילו את הזכות לצחוק על השואה, כי אנחנו סבא וסבתא שלנו עברו את זה, לא יודע אם שלך, שלי כן. סבתא שלי הייתה באושוויץ.
שלי עברו מהצד מה שנקרא, חלק כן חלק לא.
שלי עברו ישירות, הם לא צחקו על זה, אבל, ואבא שלי גם כן, הוא גדל בתור דור כזה ש... נורא לא מדברים על זה בכלל, אסור לדבר כי זה בושה שהלכו כצון לטבח. ואנחנו גדלים כאילו, אני בתור יהיה, אני רואה נגיד את המלון של פולטי, כל הקטע של Don't Mention the War. אני רואה את זה, אני חושב, אבל אסור לצחוק על השואה, זה לא...
לא, הם צוחקות מלחמת העולם השנייה.
הוא עושה גם חיקוי של היטלר בשעה מסוים.
עוד פעם.
דברים כאלה.
זה כמעט כאילו שהפרדה תרבותית מלחמת העולם השנייה לשואה.
כן.
בקטע של על ממה מותר היה מהר לעשות בידור כליל, כאילו עוד בזמן המלחמה, ועל מה אסור לצחוק.
האם לבריטים מותר לצחוק על הבליץ?
כן.
למה הם לא עושים את זה יותר?
הנאצים
צוחקים הרבה כי זה ללעוג לאויב.
לא ישבת וראית את כל הנות של הלו הלו, אני מבין.
לא.
וטוב שכך. לא, לא הלו הלו.
הלו הלו.
איך קראו לתוכנית הזאת? Dead's Army.
זה דווקא ראיתי די הרבה.
נו, אז הנה.
אני לא זוכר ממנה כמעט כלום.
עוד הנה.
כן, המשמר האזרחי.
אוקיי, אבל באמת כאילו, אתה יכול... יעשו דברים עם השואה שהם לא מה שאנשים שמגדים עצמם כשומרי הסף של הזיכרון ההיסטורי רוצים, אבל מה שלא תעשו, אל תעשו את מה שהסרטים האלה עושים, שזה תשתמשו בה כאיזה תמיכה.
תראה, אפשר להשתמש בזה כסיפור רקע של דמות, זה מאוד, זה טוב אפילו,
זה נותן לך רקע לדמות, אבל זה לא סיפור רקע, זה כזה נדבך מינורי שהמטרה שלו היא להוסיף תחושה של חשיבות היסטורית מוגזמת. זה קצת כמו בן חור. ראית את בן חור?
ראיתי את בן חור, למה אתה מזכיר לי?
ראיתי את בן חור.
זה כמו, זה סרט שמדמה בצורה מאוד יפה מה זה למות מצרעת.
וקראתי את הספר. ובשניהם יש תחושה ברורה של הפרדה בין מצד אחד הספקטיקול ההיסטורי, הקרבות, מרוצי הסוסים, התחפושות הסגנוניות מצד אחד, לבין מצד שני הסיפור של ישו. שמתרחש ברקע.
הוא עובר שם, כן.
כן, הספר אגב, התת כותרת שלו זה כזה, A Tale of Jesus Christ.
כן, זה ספר שנועד להחזיר אנשים בתשובה.
וזה ממש מרגיש כאילו, היה לו את כל הקטעים האלה שהם קטעים תופסי קהל, ואז הוא אמר, אבל לא, 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 תראו, זה לא סתם איזה יצירה זולה להמונים, זה מאוד מאוד חשוב, כי תראו, ישו. וזה מרגיש כמו הסרטים האלה, כזה, הנה סתם זוג דרמות מינוריות לחלוטין מבחינת הביצוע והיצירה שלהם, ומישהו אומר כזה, או אגב, שואה.
אני...
עכשיו תנו לי את האוסקרים בבקשה, שואה, אוסקר, שואה.
אחד מהם יצא מזה אוסקר, אחד.
כן, אנחנו לא יודעים מה יקרה עם השני, גורלו, לוט
בערפל. אני לא מאמין שהוא יגיע לאוסקרים. זה...
לוט בערפל כמו תמונה של גוסטב קלינט, של לוט בערפל.
היא לא לוט בערפל, היא זוהרת.
אם יש מספיק ערפל, אתה לא יכול לראות את הזוהר, הזוהר הוא רם על ידי הערפל.
הוא משתקף בערפל, כן. זה... ככה ערפל עובד. תראה, בסופו של דבר אני חושב
זה ש... זה ערפל נאצי, זה ערפל הרבה יותר סטני.
אוי ואי. בסופו של דבר אני חושב ש... תראה, בחירתה של סופי, הם עושים משהו שהוא מאוד, אני לא אגיד מבזה או מזלזל, פשוט... פשוט לא, לא טוב. פשוט לא נעים לראות שהגילוי הגדול, זה שהיא הייתה צריכה לוותר על אחד הילדים, והיא למעשה עשתה את זה, היא עשתה את הבחירה די מהר, אני חייב לומר. זה שזה מביא לאיזה מין תפנית מאוד חדה בעלילה, אני לא יודע, זה זלזול בצופים. הגישה הזאת כאילו, כן, היא עברה את השואה וכל זה, והיה לנו רק קשה, אבל היה משהו יותר קשה. וזה מסביר בעצם את כל מה שקורה לה עכשיו. שלא, זה לא באמת מוסיף לנו שום דבר לדמות, זה פשוט, הייתם יכולים לגלות את זה בשלב הרבה יותר מוקדם, וזה היה לפחות משתלב עם דברים שהיא עושה אחר כך. פה כל מה שהיא עושה אחרי זה, זה לשכב עם ג'נגו, עם סטינגו. עם סטינגו, לעזור אותו בבוקר, להשאיר מכתב שהיא חוזרת לנייתן, ואז סטינגו מגיע ל... זירת פשע לחלוטין לא מושגחת, מזיז ראיות והכל, כי מה שקורה זה שנייתן וסופי, הם מתים, כאילו, נייתן הביא ציאניד, אנחנו לא יודעים אם זה היה החלטה משותפת, או שהוא הרעיל אותה ואז את עצמו, או שהיא עשתה את זה, אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים שהם מתים כשהם מחובקים במיטה, וזה המסר, כאילו, האהבה מנצחת, כאילו, האהבה עד המוות, חרף כל מה שקורה, או שהמסר הוא, השואה הייתה כל כך נוראית שהיא מעדיפה למות בזרועותיו של סכיזופרן, או היזהרו מסכיזופרן. אני לא יודע מה המסר. מה רוצים לומרנו בזה?
המסר הוא שואה, תנו לנו אוסקר, ועוד פעם. יש סרט שאני חושב שהופץ בארץ, ואם כן אני מצטער, אני לא זוכר את שמו העברי בשם Remember Me.
אני חושב שהוא הופץ.
מ-2010, זה סרט בכיכובו של רוברט פטינסון, זה יצא בין
בין הדמדומים.
כן, בין הדמדומים. והיה ניסיון שלו להזכיר לאנשים שהוא יודע לשחק.
הוא ניסה את זה גם עם קרוננברג.
כן.
תראה, לא ככה עבד לו.
קרוננברג עושה הרבה דברים טובים. לגרום לאנשים לחשוב שאתה יודע לשחק, זה לא בהכרח אחד מהם.
כן.
אלא אם אתה רוצה לשחק מכונה קרה וחסרת רגש, או מישהו מאוד מאוד מפחיד. וכל הסרט הזה הוא מין כזה קומדיה רומנטית על שני אנשים נורא יפים שמתאהבים ונפרדים ומתאהבים ונפרדים שוב, ואז בפעם האחרונה שהם מתאהבים הוא מוריד אותה בבית הספר שבו היא מלמדת, הוא הולך לעבוד במשרד שלו שנמצא במגדלי אטומים בלוס אנג'לס ורושמת לתלמידים את התאריך על הלוח.
כן, מעניין מה יקרה.
11 לתשיעי
1996?
לא, 2001. אהה, וזה גרם למבקרים להשתולל מזעם, כאילו, מה לעזאזל עבר לכם בראש?
מטוס.
וזה בערך התחושה שלי עם הסרטים האלה. אתם יכולים עוד פעם, תעשו
עם... אתה שסופי ועם האישה בזהב, אתה כן יודע מראש שידברו על השואה.
לא, כן, זה כן, אבל זה בערך אותו, מבחינתי זה אותו דבר, ואני מופתע שאנשים כאילו בולעים את, במקרה של בחירה של סופי, בולעים את הבולשיט הזה. עוד פעם, ואני חוזר שוב, אני חושב שהמשחק שלה היה טוב. אתה לא נותן לסרט אפילו.
אני אמרתי, אני חושב שהמשחק שלה טוב, פשוט אני חושב שהדמות לא טובה. אף דמות בסרט הזה לא טובה, זה סרט שהוא כתוב כולו כמו מישהו שמקריא ספר.
ותקשיבו, הסרט הזה הוא שעתיים וחצי, זה אומר שהוא קצת יותר מרבע משואה של קלוד לנצמן, אז פשוט תראו שעתיים של שואה של קלוד לנצמן, ולפחות, אתה יודע, תשיגו קצת מידע אמיתי.
כן, אני חושב שהאישה בזהב לפחות יש לו סיפור גם. גם אם הוא לא מבוצע בצורה כל כך טובה, יש לו עלילה שמעניינת איכשהו, אתה רוצה כן לדעת מה הם עשו.
אני חושב שהאישה בזהב קצר יותר, ועל כן הוא מקבל את הדירוג שלי לסרט הטוב יותר של השבוע.
אני חושב שבאישה בזהב פשוט הם כן ידעו, הם כן נותנים לך משהו שאתה רוצה לפחות, אתה כן מתעניין לדעת מה הם עשו עם זה.
רק שהם לא עושים עם זה כלום.
זה שהביצוע לא כל כך מוצלח זה עניין אחר. בבחירת של סופי אין לך אפילו את זה, אין לך קונפליקט. אין לך שום דבר עד לחמש הדקות האחרונות, עד אז רק דיבורים.
ודיבורים משלמים. טוב, אני חושב שנסיים להשבוע, שיממנו את קהל המאזינים בשימום שלנו מסרטים משלמים, ששיממו את המבקרים
שלנו. בצטעני שדיברנו על השואה, נדבר על משהו יותר מעניין אחרי יום השואה.
קיוויתי שמגיע, אבל לא קיבלנו כרטיסים להזמנה המקדמת של
מקסו. יש או שבא יום השואה, אז כי יוצא לנו מתאים.
אבל יוצא בתקופה הזאת עם מקס הזוהם, שזה יעזור להזן את זה.
זה לא על השואה, אני מקווה, זה בלי מייל גיבסון. יוצא לנוקמים עוד מעט. מתי יוצא לנוקמים כבר?
זה על שואה רובוטית.
סוג של?
כן. זה יהיה מעניין אם יכריך אותה לעשות בחירתו של אולטרון. כזה. רק קפטן אמריקה או איירון מן יכולים לשרוד את הסרט הזה, תצטרך לבחור מי.
ספיידרמן עשה את זה פעמיים. יהיה קצת קלישאתי.
טוב.
בכל אופן.
עד בחירתו של אולטרון, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ואני אפגש בסרטים.
Gebrochen hat sie ein großes Gewein. Ой, відер поїзд, хвиське піше, хвиське брухен гоці, як грозке Rob can do men keep living in a bee in ihr lemma break this sun tar in seinen ohren gelaufen und ich mich zu gehen nur in lazaret this sun tar